שלום לכולם וברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט נתפסו על חם. הביקורת תחולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס אותו. בחלק השני, נספיילר לענתנו, אבל ניתן נתרה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim מגלית עם סי בעברית sarcastim, א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לב הפייסבוק שלנו ולשאיר שם הערות או מחמאות. שלום, אורן.
אהלן, מעניינים.
בסדר, מה שלומך?
בסדר. רגיל, אתה לא מתרגש לזה שמחר ראשון בספטמבר, נכון?
אני כבר לא מתרגש מה ראשון. האמת, אני קצת כן, אבל אתה יודע, זה לא בדיוק הראשון לספטמבר.
כן.
כן. יש לי בת שהתחילה שבוע שעבר את השנה הרביעית באוניברסיטה. כמעט, כמעט.
כמעט ראשון בספטמבר, זה יותר סוף אוקטובר.
בדיוק. לא, התחילה את השנה הרביעית שבוע שעבר.
הבנתי.
יש לי כמה דברים לספר.
לך על זה.
א', תכף נגיע למה ראינו בשבועיים האחרונים. אני, כל מה שראיתי בשבועיים האחרונים, זה סרטים בקולנוע. רק. והלך, שני סרטים ראינו כמעט כל המשפחה, ארבעה כרטיסים לסרט. סרט אחד ראיתי עם אשתי, וסרט אחד ראיתי לבד. זה אומר...
קשה לי מה לבד הזה.
כן, זה אומר 11, קניתי 11 כרטיסים. בין 45 ל-50 שקלים, תלוי אם אתה קונה דרך האינטרנט, לא קונה דרך האינטרנט.
יש 1 פלוס 1 בהרבה מהפ...
נכון, אבל נגיד, אני משתמש בזה כשאני יכול. זה אומר סדר גודל של 500 שקלים. פופקורן וקולה, 1,000 בערך. סדר גודל.
זה לא צודק.
לא מעט.
לא מעט.
חתיכת הוצאה. 1,000 שקלים. נכון, 4 סרטים, אבל בגדול, אתה יודע, בילוי, קיץ, אוגוסט, משפחה.
זה בערך הקבוע שלי, אתה יודע.
עכשיו.
לי זה לא חריג. כשאנחנו גם הולכים בין 5 ל-7, אם אתם עם החברות של הילדים באות או לא.
עכשיו, אני לא אתלונן, אני לא חושב, יוקר המחיה. המחיה הכרטיסים בארצות הברית יותר גבוהים. ואגב, אני לא מדבר על איימקס ודברים כאלה, הקרנה רגילה.
כן.
אני חושב שהפופקורן והקולה בארצות הברית יותר זול, אבל אני לא זוכר. אבל מחיר הכרטיס הוא יותר קר. אז אני לא מתלונן. אני אומר, it is what it is. זה חתיכת הוצאה, ורציתי... ואין לי מה להגיד על זה. It is what it is. האמת שאני יכול להגיד על זה שאף אחד מאיתנו לא קונה פופקורן בשתייה.
אצלכם?
כן, אף אחד. זה לא, זה פשוט לא בא... זה לא בקוד, כאילו, עוברים ליד המזנון ולא קונים
כלום. אבל זה הצימוד הכי חזק בעולם המערבי, סרט ופופקורן.
אין ספק.
זה לא הולך עד בלי השני.
לא מסתדר.
זה כמו לא לראות סרט.
כאילו, שתייה, כאילו, ממותקת כזאת, מוגזת, לא, אין. אז כאילו, אני שותה מים, ולא מים מבוקבקים או שעוברים דרך פילטרים מלא בקטריה.
ישר מהמעיין.
ישר מהברז, וזה פשוט, ליום הולדת, לפני, אני חושב שנה, קנו לי כרטיסים לקולנוע, זו כרטיסים עם פופקורן ושתייה, עם זה. ולא היה נעים לי להגיד שאני לא קניתי שום דבר במזנון, פשוט, לא היה, אין לי שום דבר במזנון לקנות, אז פשוט, די, רציתי לתת את זה, אולי אתה רוצה פופקורן ושתייה למישהו. קיצור, לא משנה, זה היה הסיפור. הדבר השני שרציתי להגיד...
חצי מחיר אתה משלם.
כן.
חד וסחד, כן.
הדבר השני שרציתי להגיד זה שראיתי את הסרט אליו.
ואני... ולא בקולנוע.
לא, ואנחנו לא מדברים על מה שראינו בשבועיים האחרונים. עדיין לא. עדיין לא. עוד לא הגענו לזה. אתה לא אמרת שקרל סייגן שם. קרל סייגן מגומר את זה, הוא מסיים את הסרט, הקריינות שלו, הוא, בכבודו, אגב, הוא כבר נפטר, כן? זה הקלטה שלו. קרל סייגן באליו, וואו, כאילו...
רק זה שווה את הסרט, אתה אומר.
כן, אני לא ידעתי, איך לא אמרת לי?
כן, לא ידעתי כנראה בעצמי.
זה היה כיף, אי אפשר, אי אפשר לא לזהות את הקול שלו.
מסתבר שאפשר.
זה היה מקסים, מאוד מאוד אהבתי את זה. זהו. זה מה שהיה לי להגיד על ה... כאילו...
על חדשות.
כן, אתה יודע, בסוף דיברתי על מה ראיתי בשבועיים האחרונים, אבל תכף אני אגיד מה ראיתי בשבועיים האחרונים.
סבבה, אז אני נדבר חדשות?
כן, כן, כן.
טוב, א' אפשר בלי להזכיר את רמי.
רמי.
הויברגר.
נכון.
כאילו, רמי הויברגר, כן. אז נפטר בצורה מפתיעה, בגיל 61, סרטן.
למה מפתיע? זה לא מפתיע.
בגיל 61 זה מפתיע.
מפתיע זה אלון אבוטבול. הוא מפתיע, נכנס לים, יצא ומת.
כן, זה ידעו שהוא חולה, אתה אומר, אלוי ברגר, אבל עדיין.
חולה, סרטן, 60.
כן, אבל הוא היה רעיון טוב, כאילו הוא יצא מזה, והחלים. כן, אבל סך הכל, בכל זאת, אתה יודע, מבצע סבתא, אחד מהסרטים האיקונים, החמישי הקאמרית, אחד מהתוכניות האיקוניות. לאחרונה ראינו, טוב, א', הוא עשה גם בסרטים האמריקאים, נכון, רשימת שינדלר, לאחרונה אותו בגולדה, שהוא כבר היה חולה, דעתי. כן, הוא היה משה דיין, הוא היה משה דיין. בטיפול, הוא היה בעונה הראשונה בטיפול, ביחד עם אל מזק, הזוג הנשוי שקיבל טיפול זה. במנייק, בקופה ראשית, יש הרבה... כאילו, הוא אייקון תרבות ישראלי כזה, למרות שאני לא כזה... חשבתי לו שהוא מגדולי השחקנים הישראלים, אתה יודע, הוא כאילו, הוא בסדר כזה, הוא לא עשה לייפ חוד רושם של, וואי, רמי הויברגר שחק. זה לא צריך שאני אלך לראות כי רמי הויברגר שם, בוא נגיד ככה.
נכון.
אבל עדיין זה היה שווה אבל תזכור. דבר שני שהיה לי, היה התחיל לפני יום או יומיים אירוע של דיסני D23 של דיסני, שסבר שני אירועים, אחד שקורה פעם בשנתיים שנקרא D23 something, והשני נקרא D23 Destination, שזה אירוע שיותר של הפארקים, פחות של חברת הסטרימינג, אבל השנה הם קצת פינקו את האורחים בחדשות מעולם הדיסני קולנוע טלוויזיה. הקרינו את סצנת הפתיחה של צעצוע של סיפור 5.
הולך להיות צעצוע של סיפור 5.
מסתבר.
כנראה שכחתי את זה.
כן, הם הראו קליפים מתוך סרטים הבאים של פיקסאר שנקרא הופרס, וסרט של דיסני שנקרא אקסד, על איזה נער ואימא שלו, יש עליהם כוחות קסם, משהו עולם קסמים, בלה בלה בלה. נתנו עוד הצצה לטרון החדש שאתה מחכה לו, אריס.
חודש לדעתי.
כן. דיברו על מלחמת הכוכבים, יראו קטע מהסדרת האנימציה של הלגו סטאר וורס, וגם מהסרט החדש של גרוגו והמנדלוריאן. מכחובו של...
הולך להיות סרט?
כן, כן, דיברנו על זה. פרדו פסקל, כן.
כן, פרדו.
כן. ו... פדו, פדו. טריילר חדש לאבטר.
אוקיי.
גם דיסני כמובן, והזכורים לדברים הבאים בפרנצ'ייז, עידן הקרח, לא יודע איזה מספר זה, 5, 6, מה זה, זה כבר.
לא יודע, לא...
זוטרופוליס 2, משפחת סופר על 3, אם אתה זוכר, קוקו 2, בקיצור.
אוקיי.
כזה. אז דיסני ממשיכים לפמפם את, אתה יודע, יש גם דומסדי, כמובן, נזכרו את דומסדי, אתה יודע, כרגיל, יש למה לחכות, מכל הפרנצ'ייזים של דיסני, אז זה... אירוע דיסני. זהו, אין לי הרבה חדשות.
אוקיי.
קיץ, אתה יודע.
כן.
אז יחסית, כן.
אתה ראית סרטים בקולנוע?
ברור.
קדימה, תספר.
תמיד אני רואה.
אז תספר מה ראית.
טוב, אני אתחיל. כן. אני רוצה שאתם מהקולנוע דווקא?
מה שאתה רוצה. אני אתן לך את ה...
אתה יודע מה?
בטח סידרת את זה לפי סדר...
זהו, זה כמעט רנדומי של לפי הסדר שראיתי בערך. אבל אתה יודע מה? אני אלך לסדר הרנדומי שלי.
אוקיי.
סדרה חדשה בכאן 11 שנקראת Unicorns. יוניקורנס, חדי קרן, שמעת? לא שמעת.
לא שמעתי.
זה סדרה דוקומנטרית, 4 פרקים על ההייטק הישראלי.
ברור.
מאוד נחמד.
כן?
כן, אני מאוד אוהב. א', אתה יודע, שנינו...
הייטקיסטים.
הייטקיסטים, כן. אז אתה יודע, אני מדבר מאוד לעולם תוכן, אתה יודע, גם הייטק וכל המיתולוגיה, אתה יודע, אנחנו בעצם פחות יותר הדור המייסד של ההייטק הישראלי, או השני.
מדרגה אחרי.
מדרגה אחרי, מדרגה אחרי, נכון? אז זה 4 פרקים, הפרק שלנו מדבר על חלומות האקזיט והמחיר שמשלמת החברה הישראלית על זה, שמאוד אהבתי כאחד מהסיפורים, מה הסיפור האקזיט הראשון והמשמעותי בישראל?
צ'קפוינט?
אקזיט משמעותי, צ'קפוינט זה לא אקזיט.
ICQ.
ICQ, יפה. ICQ, יש לי קשר אישי, בוא נגיד ככה, ICQ, או, אני אתחיל יותר אחורה, כנראה שההייטק הישראלי היה נראה שונה בלעדיי, ואני אסביר, אני אסביר. ICQ נחשב את האקזיט הראשון המשמעותי, ואומרים שהוא די שינה את היחס לאקזיטים, את חלום ההתעשרות הישראלי, וגרם להרבה מאוד אנשים לפתוח חברות ולרצות להימחר ולעשות אקזיטים, ושינה קצת את איך שמתייחסים להייטק הישראלי, וה-ICQ כנראה לא הייתה קיימת בלעדיי, ואני אסביר גם את זה. שני חברים מאוד טובים שלי, הם השניים המייסדים של ה-ICQ, אחד היה חבר הכי טוב שלי בתיכון, והשני היה חבר מאוד מאוד טוב שלי גם, ואני פחות יותר הכרתי ביניהם, בין שני אנשים, שלימים הם יסדו את ה-ICQ ועשו את החלום, ובלעדיי הם לא היו מכירים, ולכן לא הייתה ICQ, ולכן ההייטק הישראלי היה נראה שונה, ואולי לא היה קיים. אז רק אומר בצניעות, כן? אז בקיצור, מספרו מהסיפור של ה-ICQ, שזה מאוד נחמד ונוגע לי אישית, אז זה היה מאוד נחמד, ומדברים גם על חלום האקזיט וכו', אז זה הפרק הראשון. אחרי זה יש פרק שני שנדבר על אבות הסטארט-אפ ניישן ותרומת החברות האמריקאיות, כל מיני מגמות בהיסטוריה הישראלית, את האירועים שהביאו את ההייטק לאן שהוא, העלייה הרוסית וההשפעה שלה על ההייטק הישראלי, המשבר הכלכלי הגדול, כל מיני מלכים שהממשלה עשתה, המדען הראשי נגיד, אינטל וההשפעה של הדירה שלו, המחשב הראשון, שישראל בערך הייתה המדינה השנייה בעולם שהיה לה מחשב כמו לארצות הברית, בזכות בזמנו ויצמן, עוד בן גוריון וכולי, הביאו את המחשב הראשון.
למכון ויצמן?
למכון ויצמן, זה מחשב ענק.
באיזה שנה זה
היה? 50 ו.
אוקיי.
כאילו משהו מטורף, שאיינשטיין אז עוד היה בקשר עם ממשלת ישראל שציעו להיות נשיא בזמן, אתה זוכר? זאת אומרת שישראל לא צריכה מחשב, זה נראה לו מיותר, אבל לא שמעו לו, תודה לאב, וזה באמת, אז בקיצור יש כל מיני דברים שהפכו את ישראל למשהי. הפרק השני מדבר על היחידות הטכנולוגיות בצה"ל, ישראל כמעצמת סייבר, 8200 וכולי. אחלה סדרה, יש ארבעה פרקים, הרביעי לא שודר, אבל אני מאוד נהנה. אחלה סדרה, הייטק הישראלי, יוניקורנס, ערוץ, כאן 11. אז זה הראשון.
אני ב-1980 קודדתי במחשב בבר אילן.
ש-1980? בבר אילן. בן כמה היית?
לא יכול לגלות.
כן. מה זה, איזה מחשב זה היה? זה עוד לא היה אפילו סינקלר.
זה היה מין מחשב כזה. לא, איזה סינקלר.
כרטיסיות ונורות, נכון? 80 זה כרטיסיות ונורות.
כרטיסיות ניקוב.
כן. גדול. כן, אני היה לי אפל 2C או אפל 2E ב-84 נראה לי.
זה לא את המחשבים, זה מחשב ביתי. בבר אילן זה היה מחשב מיינפריים.
כן, כן. טוב, בעקבות ההנצה שלך הלכתי לראות את The Chase.
ביוטיוב.
קוקודונה.
כן, כן, ביוטיוב.
כן, אז אחלה, אין לי הרבה מה להגיד, אני אדבר, אזכיר את זה בקצרה, אבל כמה דברים שדיברו אליי, אני חושב שלא נוגעים בהם אולי מספיק, אבל אליי הם נגעו לי אישית, אז אחד זה, אני חושב שצריכים להבין שסוג הזה של תחרויות בכלל, הוא, אתה יודע, מדברים על המאמץ הגדול של התחרות, ערוץ, 250 מייל, 400 קילומטר, 60 שעות, וצריכים להבין שהקושי העיקרי הוא האימונים. כאילו, זה קשה באימונים קל בקרב, זה לא, זה אורח חיים, כאילו, הם חיים, האתלטים האלה, המטורפים האלה שם, חיים, אורח חיים של אימונים, 6-7 פעמים בשבוע, כל יום, כל החיים שלהם, ותזונה, שהם כל החיים צריכים להקפיד עליה, והם עושים את זה במשך עשרות שנים, כאילו, או לא יודע, כן. 15-20 שנה, כאילו, זה מטורף, הרמת השקעה, זה לא המירוץ עצמו, זה כל האורח חיים סביב זה, ודיברו קצת התמודדות עם פציעות וכאב, שדברים על זה הרבה פעמים בהקשר שלי של האתלטים, התזונה, קצת דיברנו על זה פרק הקודם, אבל אתה יודע, שאתה חייב, הגוף חייב לתדלק כל הזמן במירוץ כזה ללא סוף, כי אתה מוציא המון המון קלוריות, אז מאוד אהבתי את ה... אתה יודע, קצת נגעו בדברים האלה.
הם, לא, הם אבל כמעט לא נוגעים בפרטים טכניים, נכון. של החלפת נעליים והחלפת בגדים ואוכל, לא נוגעים בזה.
זה לא מספיק, זהו, אני קצת כן. אפשר מספיק, אבל כשקצת נגעו זה נותן איזה הצצה. דיברת קצת על ההפרשים מהמקום, זה היה כאילו תחרות וזה, אחרי זה קראתי, ההפרש מהמקום השני היה חצי שעה, כאילו אמרו זה כאילו גם דקות, זה היה חצי שעה כמה דקות האלה.
אני חושב 16 דקות.
לא, חצי שעה, ומהמקום השלישי זה כבר שעה וחצי.
כן.
שזה זה, ואתה יודע שגם נשים רצו את המרוץ הזה, באותו זה, ולא ראו אותם בכלל בסרט.
נכון.
האישה הראשונה הגיעה 14 שעות אחרי.
מדהים.
כאילו, תורף. כן, אז זהו, זה לגבי הקוקודונה, אז זה נזכר ביוטיוב, אתה נצא פעם שעברה, The Chase ביוטיוב, בחינם, ראיתי בקולנוע את Nobody 2. סתם אחד.
סרט שאמרנו שהוא, זה הסרט שהחלטנו לא לראות.
נכון, נכון, בדיוק. אז הלכתי לראות. אז אתה לא ראית אותו בסוף.
לא.
אז זה המשך של הסרט הראשון משנת 2021, דרך אגב, זה הסרט הראשון שראיתי בקולנוע אחרי הקורונה.
אוקיי. אוקיי.
כן, זה היה בסינימטק הרצליה. אודנקריק.
אודנקריק.
כן. אז זהו, אז הוא חוזר לתפקיד שלו מהסרט הראשון, איש משפחה אפורי, שלאט לאט מתגלה שהעבר שלו זה היה מתנקש אכזרי. בסרט הראשון הוא הופך מאיזה סוג של סמרטוט כבוי כזה למכונת לחימה, וכמובן מי שיהיה אפורי הוא כמובן רואה חשבון. בסרט הזה אי אפשר לחזור לטריק הזה שאתה לא יודע מי הוא ולא יודע מה העבר שלו וכולי, אז זה מתרכז יותר ברצון שלו לצאת לאיזה חופשה משפחתית שקטה שמסתמכת. פה הוסיפו את שרון סטון כנבלית, והחזירו את מקריסטופר לויד, חזר בתפקיד של אבא שלו, לא יודע אם אתה זוכר שהוא היה בסרט הראשון גם אבא שלו, אז הוא חוזר לתפקיד אבא שלו, והביאו גם את קולין הנקס, הבן של. כן, הוא בתפקיד של איזה שריף מקומי סדיסט כזה.
הוא שיחק בסרט של תום הנקס, שהוא שיחק בן אדם מבוגר, איך קראו לו? אני לא זוכר.
שהוא היה תום הנקס הצעיר.
והוא בדיוק, הוא שיחק את הבן של...
כן, איש ששמו אותו אולי?
נכון, בדיוק. כן, כן, כן.
כן, תראה, בסוף סתם אחד זה קצת סתם סרט, כאילו יש בו אקשן קצת גנרי, אלים, אתה יודע, זאת הסרטה של ג'ון וויק, גם הראשון וגם בשני, אז הוא כאילו יודע לעשות אקשן, לכתוב אקשן, הוא לא מתעלה לאיזה גבעים, הוא יכול לתפקד בצורה טובה כיומית, קיצית, עם פופקורן וכל שאתה לא אוהב לקחת מהמזנון, אבל זה פחות או יותר, אז אתה יודע, נהניתי להעביר את הזמן, אבל זה לא איזה סרט שחובה לרוץ אליו. אז זה הדבר שראיתי בקולנוע.
זאת אומרת, ההחלטה שלנו הייתה די נכונה.
אני חושב שכן.
אמנם אני שילמתי מחיר כבד, אבל...
אבל אני נהניתי, כשני עשרה.
אוקיי.
כן, טוב. דיברת פעם שעברה על Alien Earth, ואז אמרתי לך, התחלתי לראות, אז ישנתי כבר ארבעה פרקים, היו עד עכשיו.
כן.
היה לי כמה, גם לא רוצה לדבר על זה הרבה כבר דיברת, אבל רק להזכיר כמה נקודות. אחד, זה בעצם הסרט הראשון מהסדרה, שמתרחש, כאילו הסרט, זה סדרה, לא משנה, הסרט, אבל מסדרת הסרטים, אני מתכוון, הוא הפעם הראשונה מסדרת הסרטים, שהוא מתרחש בכדור הארץ.
אולי בגלל זה קוראים ל-Alien
Earth? כן, לא, אבל מה שמעניין בזה, אם אתה זוכר, למה זה מעניין משם משתי סיבות? אחד, הוא מתרחש שנתיים לפני הסרט הראשון, כרונולוגית, ובסרט הראשון, אחת המטרות העיקריות של ריפלי, הייתה שזה לא יצליח להגיע לכדור הארץ, כי נראה מה יקרה אם זה יגיע לכדור הארץ, ונסה למנוע מהחיית להגיע לכדור הארץ, ומהחייזר להגיע לכדור הארץ וכולי. ופה זה סרט שמתרחש לפני הראשון, והם כבר בכדור הארץ. אז כאילו, לא יודע איך זה מסתדר.
מה זאת אומרת, היא לא ידעה.
זהו, זה אחד ההסברים שאולי היא לא ידעה, ומה אם התייחסו לזה בהמשך איכשהו בסדרה או משהו כזה, אבל כן. למרות שהיה להם, לא היה להם קום עם כדור הארץ?
יש באחד הסרטים, הם נכנסים לאיזה מערה בסקוטלנד, והיא רואה שלושה כוכבים, ומהשלושה כוכבים היא יודעת איפה זה, והיא מבינה שלשם צריכים לטוס. זה פרומטאוס לדעתי היה. אז כאילו זה כבר היה איזה סרט שכאילו התחיל בכדור הארץ, וכל מיני.
אבל כן, בסדרה אמרנו שהאווירה מלחיצה, יש שם רעיונות מעניינים. אני אוהב תורת התפקיד של טימותי אולפנט, שהוא עושה תפקיד קצת כמו רוטגר האואר בבלייד ראנר, שמאוד הזכיר. אתה יודע, הוא עוסק יותר בענייני, דיברנו פעם שעברה טכנולוגיה, תעשיית ההייטק, בינה מלאכותית, האפשרות של שיבוטים אנושיים. אני חושב שזה יותר כזה שילוב של בלייד ראנר, אני חושב, עם הנושא השמיני קצת, ואולי גם אפילו נגיעות של פארק היורה באיזשהו מקום, במספקי הדינוזאורים, האליאנס במקרה הזה. אתה יודע, מתעסק הרבה עם תאגידים שמנהלים את העולם במקום ממשלות, שזו נקודה מעניינת. אז סך הכל סדרה מעניינת, אבל אני חושב שהיא גם קצת כבדה. כאילו, אני מוצא את עצמי, לא נלהב, יצא פרק חדש בא לי לראות. כאילו, אני רוצה לראות, אבל זה לא כאילו, נגיד יש לי כמה דברים לראות, זה לא הראשון שאני אגש אליו. וכאילו יש פה משהו טיפה כבד. אני לא יודע אם כל הז'אנר של הזה או זה ספציפית, אבל אני מרגיש שזה סוג של כבדות כזאת.
אני כבר אמרתי, אני חושב שסדרה מעולה מהמעולות שמשודרות עכשיו. אני רץ לראות פרק חדש ואני נהנה מכל רגע. היא מאוד מותחת אותי ואני מאוד נהנה מהמשחק, מהאווירה. אני חושב שאחת הסדרות הטובות שראיתי לאחרונה.
אחלה.
כן.
אני אדבר על עוד שני סוגים של דברים. אחד זה, אני בשבועיים האחרונים הייתי בעולמו של ג'יימס גן.
אוקיי.
ואני אסביר. א', אמרתי פעם שעברה שיצא סופרמן בסטרימינג, אז קניתי אותו לוויז'ן פרו.
כן.
מה שנחמד שבוויז'ן פרו אתה יכול לראות אותו בתלת ממד.
אוקיי.
מה שלא היה בקולנוע בארץ לפחות. אז הורדתי וראיתי את זה בתלת ממד. אחלה חוויה, מגניב לראות אותו במתת מימד.
מדהים.
כן, אין לי משהו חדש להגיד על סופרמן עצמו הסרט, הוא לא...
נגמר אותו דבר?
אותו דבר בדיוק.
אוקיי.
לא, הוא גם לא, הצפייה השנייה, לא, אני לא מרגיש ששירה הוסיפה לי משהו שלא ראיתי בראשונה, מבחינת חוויה או הנאה, די דומה מהבחינה הזאת, אבל...
אוקיי, פשטני משהו.
היה מגניב לראות במתת מימד, זה כן. לא, אני נהנה מהדמות ומהזה, וקרבות האקשן עוד פעם וזה, אבל כן. אז זה ג'יימס גן פעם ראשונה. פעם שנייה התחילה עונה שנייה של פיסמייקר. כבר יצאו שני פרקים. אז אתה יודע, פיסמקר הוא גיבור על קצת מוזר, הוא אפשר להגיד אולי אנטי גיבור, ג'ון סינה משחק אותו, דיברנו על פעם שעברה.
יש לו גם מופעת אורח בסופרמן.
נכון, נכון. כי ג'יימס גן תכף נדבר על זה, הוא קושר את כל העולם החדש, הוא בורא יפה ביחד. יש פה בסדרה מהלך טיפה תמוע כזה של עולמות מקבילים, כי העונה הראשונה, ספוילרים לעונה הראשונה של פיסמקר, נגמרה בזה שאבא שלו מת. אתה זוכר שזה היה...
אני לא ראיתי ואני גם לא חושב שאני אראה, אתה יכול לספיידר לי מה שאתה רוצה.
מי ששחק את אבא שלו זה רוברט, איך קוראים לו?
אני לא ראיתי.
נו, מי, רגע, מהטרמינטור, הטרמינטור הליכוד.
פטריק...
פטריק, כן.
משהו.
כן. אז הוא האבא, אז הוא מת בעונה הראשונה, פה רוצים להחזיר אותו לחיים, אז עושים איזה עולם מקביל כזה. מעניין לה, נקחו את זה, זה בינתיים סדרה סופר כיפית. אני מה זה נהנה ממנה, אני כאילו... פרק ראשון ישבתי כל הפרק החיוך על הפנים, כל הפרק, איזה כיף זה היה. וגם חלקים גדולים של הפרק השני. זה סוג של סדרת נונסנס בתוך ז'אנר של גיבורי על, אני מת על זה. כאילו באמת, ג'יימס גן בונה יקום של אותם דמויות, מריק פלג שהיה גם בסופרמן, והג'אסטיס גנג שחוזרים וכו', שיר פתיחה חדש עם ריקוד מגניב כמו שהיה בעונה הראשונה, יש קצת השפעות של תכנים נוספים, The Boys קצת, אתה רואה השפעות של The Boys, שיש יותר אלימות ומין, מאשר בעונה הראשונה. פסקול מגניב, בקיצור, אחלה, אני... אפרופו, פרק שיוצא ואני רוצה לראות, רץ לראות, כאילו, אחלה.
יפה.
אז זה פעם שנייה, פעם שלישית, ג'יימס גן, יצא התוכן הטלוויזיוני, שג'יימס גן התחיל ש... מאתחל את היקום החדש שלו, הוא Creature Commandos, שזה סדרה מצוירת, גם ב-HBO, אפרופו פיסמקר זה ב-HBO, אז גם Creature Commandos ב-HBO, סדרה, היא למעשה פתחת היקום הקולנועי, היא עלתה בינואר כבר, אנחנו כבר באוגוסט ולא ראיתי עד עכשיו, ועכשיו אמרתי אני אשלים.
יהיה איזה חיבור לסופרמן ולכל הזה?
כן, כן, okay. אז זה מאוד נחמד, זה שבעה פרקים קצרים, 23 דקות בערך, הסדרת אנימציה.
מצוירים.
אנימציה, שבעה פרקים. אנימציה טובה, יש לי אוק טוב, מעניין, דיוויד ארבור, יוליה דייוויס, שון גן, אח של...
אין לי מושג מי זה השמות שאמרת עכשיו, אבל אוקיי.
נו, אתה מכיר.
אולי, אבל לא.
דיוויד ארבור היה בסנדרבולט, הוא היה גיבור, יוליה דייוויס, אתה מכיר אותה. ויילר, שון גן זה אח של ג'יימס גן.
אוקיי.
שוב, ג'יימס גן, פסקול אדיר, פתיח מגניב, דמויות רעננות, מלא כיף, אחלה סדרה, בבינג', אחלה, אחלה, אחלה. היא מזכירה קצת את יחידת המתאבדים, כי גם פה העלילה זה אוסף של ספק גיבורים פגומים, ספק פושעים, מקבצים אותם יחד כיחידת עילית. חלק מהפרקים עם אקספוזיציה של הדמויות השונות, ויש שם את קלטו של פרנקנשטיין, איזה רופא שעבר מוטציה גרעינית, איזה רובוט חייל כזה, איזה נערה שהיא בעצם סוג של מוטציה של דג וסמור, ג'יימס גן אוהב בעלי חיים, דיברנו על זה. בקיצור, עוד סדרת אקשן קומי מבית היוצר של ג'יימס גן, אני מת על היוצר הזה, אני נהנה מכל התכנים שלו, באמת, הוא כיפי, הוא כיפי, הוא מגניב, אז זהו, אז ממליץ מאוד, Creature Commandos, Peacemaker, ומי שאתה רוצה לו סופרמן. דבר אחרון ובקצרה, עונה 12 למאסטר שף. עכשיו, אתה אומר, מה אפשר לדבר עוד על עונה 12?
לא דיברנו כבר על עונה 12 של מאסטר?
9, 10, 8.
לא, אני באמת שואל, לא דיברנו על עונה 12 של מאסטר שף?
לא, התחילה ממש עכשיו, לפני שבוע.
אז דיברנו על עונה אחרת של מאסטר אחר, כן?
עכשיו, נורא קשה לחדש בעונה 12 של פורמט שהוא די כבר מוכר ושחוק, אתה יודע. אז אני יכול להגיד שבינתיים אין בעונה יותר מדי גימיקים, כלומר, אתה יודע, יש את הדברים הישנים, דמויות מעניינות, פוד פורן, סיפורים מרגשים של הדמויות, שזה תמיד עובד. אני חושב שהדבר היחיד שבינתיים אותי מפחות מעניין, כאילו חוץ מהדברים הרגילים שדיברתי עליהם הרגע שהם, והאוכל שאני אוהב, אז יש שם דיון מעניין קצת על מה עבר עולם האוכל והריאליטי ב-15 שנים האחרונות, כאילו העונה הראשונה הייתה לפני 15 שנה, ב-2010. ואני חושב שהעולם השתנה ב-15 שנה, בהקשרים האלה ספציפית של אוכל וריאליטי. היום, אתה יודע, עם עולם האינסטנגרם והצילומי אוכל ומה שזה, אז העולם עבר שינוי, והם קצת מתייחסים לזה בעונה שזה נחמד, כי מביאים, אני חושב, יש הרבה יותר דמויות של צעירים שהם מגיעים פחות מהעולם מות הקלאסיים של הבישול והעליות שפים ומסעדות, ויותר מעולמות של היוצרי תוכן ואינסטנגרם, ויש שם איזה מאבק קצת גם בין השופטים עצמם של רגע, מה פתאום מקבל אותו? בכלל לא טבח. מה זה יוצר תוכן קולינרי? מה זה שטויות? אני ממש כועסים על הצעירים שבאים, ואתה יודע, ואהרון מייצג את הכל שלו, כאילו דווקא מבוגר בחבורה, אבל הוא מייצג את הכל. אתם לא מבינים, העולם השתנה, האנשים האלה זה מה שמעניין היום, וכאילו, וזה לגיטימי שמייצרים אוכל שהוא יותר בשביל להצטלם ונראה, לא שהם מבטרים על הטעם כמובן, אבל אז אני חושב שעל סביב זה קצת יש דיון שהוא קצת מעניין איך העולם השתנה עם הרשתות החברתיות, עם האינסטגרם, עם האוכל לצילום ויותר מאשר האוכל, או לא רק האוכל לטעימה, אז זה מעניין. זהו, זה מה שראיתי.
זה גרם לי לחשוב על זה, לפעמים שואלים אותי איך יש לך זמן לראות את כל הסדרות שאתה רואה, וחשבתי על זה שאני רואה עכשיו שלוש סדרות.
Alien
Earth. המוסד וסטאר טרק.
המכון. וואה, גם המוסד.
המכון נגמר.
אוקיי.
וסטאר טרק. שלוש סדרות. כן, סטאר טרק.
יש עוד?
איך נקרא את סטאר טרק? לא זוכר עכשיו, לא משנה. זה שעתיים וחצי טלוויזיה בשבוע, ובגלל שאני בערב לא רואה טלוויזיה, אני לא רואה מאסטר שף, אני לא רואה שום דבר, אני לא רואה חדשות, אני לא רואה כלום. אז בתכלס אני רואה שעתיים וחצי בשבוע טלוויזיה, שזה לא חושב שזה הרבה.
לא, איפה אתה רואה את זה? ברכבת או
לא,
בבית?
לא, לא,
או...
בבית.
בבוקר דווקא.
לא, למה בבוקר?
אמרת לא בערב.
לא, אני לא רואה כאילו את הטלוויזיה הרגילה, עוד 12, הטלוויזיה לא דלוקה, אני לא רואה מאסטר שף, אני לא רואה רוקדים עם כוכבים, אני לא רואה כאילו, אני לא רואה את מה שיש בטלוויזיה בערב.
אלא רק מה שאתה רוצה עוד דימן.
בינו, אני רואה שלוש סדרות, זה כובע, שעתיים וחצי בשום. סתם, מעניין, זה מה שחשבתי על זה כשאמרת מאסטר שף. טוב.
אני רואה את חיים שלי זה בזמן האימונים.
כן, כן, טוב, אני לא מתאמן בבית. אוקיי, כמו שאמרתי, שלושה סרטים שראיתי בשבועיים האחרונים. הראשון נקרא הפסנתרניות. קלר וז'אן הם שתי פסנתרניות, תאומות, עם כישרון יוצא דופן בנגינה על פסנתר. אבא שלהן מנסה לפצות על זה שהוא לא כל כך הצליח בחיים.
ראיתי אותה בפרומו שזה.
ועל ידי זה שהוא דוחף אותם להיות הכי טובות, והוא בעצם הופך את הפסנתר ואת התחרותיות למרכז החיים שלהם. אבל אז באיזשהו שלב מתגלה שהן סובלות מאיזושהי מחלה תורשתית נדירה שמשפיעה על הידיים שלהם. הסרט עצמו הוא סרט צרפתי דובר צרפתית, ובסוף הסרט כתוב שזה מבוסס על סיפור אמיתי. עם תמונות, אני חושב, אפילו של הפסנתרניות האמיתיות, זה לא השמות האמיתיים שלהם, אני לא יודע למה, אבל סרט מאוד עדין, בסך הכל מהנה. אני חושב שישבתי וראיתי את הסרט ונהניתי, הוא סובל קצת מכתיבה די שבלונית, כאילו חשבתי על יש איזה משפט כזה שאומר שהסרטים האירופאים, כשהם טובים, הם הרבה יותר טובים מהסרטים ההוליוודיים, אבל כשהם לא טובים, הם הרבה פחות טובים מהסרטים, ואני חושב שזה סרט, זה כתיבה מאוד סטנדרטית, יש שם כאילו הכל, אבא פושר, אמא חלשה, אבל היא מתחזקת ברגע הנכון, אחיות שהן החברות הכי טובות, אבל הן גם היריבות הכי מרות, מורה קשוח, בעיות כלכליות, כאילו, הכל מסופר בצורה מאוד מאוד סטנדרטית, וזהו, זה הסרט.
זה לא וויפלש.
זה לא וויפלש, זה...
ולא הפסנתר, איך קראו לה, טאר.
כן, זה, 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 זה 7.5 בסולם סרטים שכבר ראינו.
טוב, כי זה סרט שתחת המותג סרט שקולנוע לב, נכון?
נכון, אני ראיתי אותו ב-Yes Planet, ואני חושב באמת, כאילו, זה לא שלא נהניתי, נהניתי באמת מהסרט, ואני חושב שמה שנותן לו, אתה יודע, זה השאלה איך אתה יוצא מהסרט בסוף, הפוש האחרון שנותן לך את הסרט, זה הכיתוב הזה מבוסס על סיפור אמיתי, כן. שמופיע בסוף, אני חושב שזה נותן לו את הפוש האחרון.
זה מעניין, נדעתי כשרשום מבוסס סיפור אמיתי בהתחלה,
כן.
זה יותר עושה את זה, כי אתה אומר, וואי, לא סיפור יודע, אמיתי, כן. ועד פה אתה רואה את הכל, כאילו...
ואז אתה גובר, ואתה אומר, וואי, מה שראיתי עכשיו היה סיפור אמיתי, מדהים.
כן, יותר מעניין, אתה חושב
כן,
מה שזה בהתחלה.
כן, אני מדבר על זה. זה
כי זה גם גורם לך, יכול לגרור לך ללכת לראות הסרט, אם אתה יודע שהוא עושה סיפור אמיתי הרבה פעמים, לא? נגיד למיכל זה נורא עושה את זה, שזה סיפור אמיתי.
עכשיו אני צריך להיזכר בשם שלו. זוכה פרס נובל... של שתי צורות חשיבה.
דן אריאלי.
לא, 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 הוא לא זוכה פרס נובל. בכלכלה, נו, הצמד הזה.
כהנמן וטברסקי.
בדיוק. אז יש מחקר של כהנמן על מה גורם לך ליהנות יותר. בוא נגיד ככה, זה מערב טיולים בחול וקולונוסקופיה, אתה יכול לחפש את ההרצאה שלו באינטרנט, בשורה התחתונה...
שני דברים שאתה הכי אוהב.
בדיוק. בשורה התחתונה, יותר חשוב איך זה נגמר, מה שאיך זה מתחיל. בוא נחזור לסרטים. סרט שני שראיתי, נקרא וולפגנג.
עמדיוס מוצרט?
בדיוק. אז הסרט הוא על ילד גאון, בן 9, קצת... לא, אולי סוג מסוים של אוטיזם, אוטיזם זה ספקטרום וזה, זה סוג מסוים. אחרי שאימא שלו נפטרה, הוא נאלץ לעבור לגור עם אבא שלו, שבעצם הוא לא גדל איתו, בכלל הוא לא פגש אותו לפני זה, בגלל שזו הייתה דרישה של אימא שלו, שמי שיקבל עליו אחריות זה לא הסבתא, אלא האבא. זו הייתה דרישה שלה. לפני שהיא נפטרה, היא שבת, סוג של צבא.
גרושים?
הם לא חיו ביחד. אוקיי. אבא שלו הוא שחקן קולנוע לא ממש מצליח, ופתאום נופל עליו ילד. וולפגנג חולם להמשיך בדרכה של אמא שלו, שהייתה פסנתרנית כמובן. והוא רוצה לברוח לפריז, ללמוד באקדמיה, ולהפוך לפסנתרן הכי טוב בעולם. יש איזה תמה בין הסרטים שראיתי, כמו שאתה שומע. זה סרט ספרדי, דובר ספרדית, והסרט הוא באמת מקסים, והוא מרגש, והוא עדין, ובסך הכל, כן, הוא יפה, נהניתי, אבל אני חושב שהוא סובל טיפה מכתיבה שבלונית. יש בו הכל, אתה יודע, נער אוטיסט שלא מסתדר עם בני אדם, אבל הוא גאון. מצד שני הוא מקבל את הדברים כפשוטם, הוא לא מבין מורכבויות. ראינו את זה כבר, מאוד מאוד סטריאוטיפי, אבא שהסגנון חיים שלו לא מתאים לגדל פתאום ילד, כי הוא כזה שחקן קולנוע הולל, ופתאום נכנס הבן שלו ואין לו ברירה, אלא הוא צריך להשתנות. אני לא מחדש, כאילו ראית את זה באינספור סרטים לפני זה, כאילו זה ברור שבסוף הסרט הם יהיו אבא ובן, בקיצור לא משהו שלא...
סיפורו של וויל הנטינג זה לא.
משהו כזה, אבל אני רוצה להגיד, יש שם סצנות שבהחלט מרגשות, יש גם סצנות מאוד קלישאיות, אבל גם מרגשות, לפעמים הן כתובות יותר טוב, לפעמים פחות טוב, דיאלוגים כאילו מאוד לא כל כך טובים. אני חושב שזאת הבעיה העיקרית של הסרט, התסריט שלו, השורות שנתנו לשחקנים לקרוא, אבל אני חושב שהכי קל להסביר את זה דרך השם של הסרט. כאילו, וולפגנג? כאילו, לא מצאתם לו שם יותר טוב? כאילו...
סנטרן מכונה, אתה יודע.
שלא נתבלבל, שתדע. אז זהו, אז זה בסך הכל הסרט, אבל אני חושב שהוא אפילו סרט יותר מרגש מהפסנטרניות, אבל... מה שמעניין יותר זה איפה ראיתי את הסרט.
קולנוע לב.
לא, אז ראיתי אותו באחד התרבות במודיעין, במועדון סרטי... טרום בחורה, אפשר למצוא את זה בסינימטקים, הוא יגיע כנראה מתישהו לקולנוע.
ידעת מה אתה הולך לראות?
כן.
כי לפעמים יש מועדוני טרום בחורה שזה כאילו בהפתעה, אתה הולך וסרט ו...
ידענו, הלכנו כל המשפחה, זה היה ביום שישי בבוקר, זה תמיד מלווה
בהרצאה,
בדיוק. אני לא יודע מה השם של המרצה, לא בדקתי, אבל היא דיברה על התמה של ילד אוטיסט ואבא שלא יודע להכיל אותו, היא הציגה קטעים מסרטים שונים. מסכה, עם שר, אתה זוכר, היה לה שם ילד...
עם שר, אוקיי.
שהפנים שלו היו כמו מסכה.
זוכר משהו במופל.
אוקיי, סרט מאוד, סרט ממש מעולה. הוא היה סרט אייקוני אצלנו בבית, ראינו אותו הרבה. איש הגשם, דסטין הופמן וטום קרוז. אז היא ראתה קטע מזה, ו... כאילו, היה מעניין לראות את הקהל, תמיד, בוא נגיד ככה, הגיעו לשם כל אלה שהמסיבות של חמישי בלילה, עד מאוחר בלילה, הם לא באים להרצאות האלה ביום שישי בבוקר.
הפלא?
כן, כן, לידי ישבו
זוג. הפלא, לא אתה?
הפלא, אני לא זוכר.
כן.
קיצור,
מה לידך ישבו זוג?
זוג מבוגר שהוא לא הפסיק, איך הבעל לא הפסיק להסביר לאישה מה קורה עכשיו בקולנוע, בסרט. זהו, דבר אחרון, הסרט משווק, זה סרט קלי לכל המשפחה, ויש איזושהי שאלה באיזה גיל אתה מסביר לילד שלך מה קרה לאמא של במבי, כאילו כזה, אז זה דומה, לא בטוח כמה פשוט להסביר לילד מגיל מסוים מה קורה לאמא של וולפגנג, אז כאילו איזושהי הערת הזרה, יש פה איזה משהו וצריך לקחת את זה בחשבון, זה לא סרט קלי לכל המשפחה עד הסוף, זה... יש איזשהו חתך כאילו זה, הגיל המינימלי צריך להיות תחום באיזה משהו, לא יודע, תלוי באיזה גיל אתה יכול להסביר לילד מה קרה לאמא של במבי. טוב, הסרט האחרון שאני רוצה לדבר עליו נקרא The Roses. ובעברית רוז נגד רוז.
היה כבר פעם מלחמת רוז ברוז.
בדיוק.
זה עם קמברבץ'.
בנדיקט קמברבץ' ואוליביה קולמן.
כן.
רימייק לסרט מ-1989, The War of the Roses,
עם מייקל דאגלס
וקטלין טרנר, בדיוק, שבא יחד באותה תקופה עם קרמר נגד קרמר.
קצת אחרי, כן.
נכון, אבל זה רימייק, זה רימייק אחד לאחד.
מה, רימייק של War of the Roses?
כן, זה רימייק, זה רימייק של אותו סרט.
קראית בקרוב, זה לא אני רק כמו רימייק של War of the Roses.
זה רימייק, סצנות זהות, אחד לאחד, כאילו ארוחת הערב עם החברים, בדיוק אותו דבר.
יש את המנורה מה...
לא, אז, okay. אבל יש דברים דומים. עושים איזשהו שינוי בסרט המקורי. דאגלס היה זה שעבד ומימן את קניית הבית.
פה הם הפכו את זה.
כאן זה הפוך, זה היא עובדת ומימנת את הבית. אבל כאילו ניסו להתאים את זה לתקופה, של...
כן, אבל אותו רון של זוג שמתחיל באהבה גדולה ולאט לאט איך
נדברים. אני רוצה להגיד שהניסוי הזה להתאים את זה לתקופה שזה בסדר שהאישה יוצאת ומממנת את הבנייה או את הקנייה של הבית, כאילו יותר פמיניסטי, אבל זה לא יצא להם כל כך טוב לטעמי, כי בסרט יש איזשהו רגע שבנדיקט קמברבץ' הבעל, הוא עובד והיא עקרת בית מגדלת את הילדים, מראים את זה כמה דקות, ואז מסיבות שונות זה מתהפך. Mm-hmm. הוא הופך להיות העקר בית, והיא יוצאת לעבוד והיא מכניסה. ולא מראים שהשלב הראשון עובד לא טוב. הכל עובד מצוין. כשהאישה עקרת בית, זה עובד פיקס. כולם שמחים, כולם נהנים, כל המשפחה מתוקתקת, הכל נהדר. כשזה מתהפך, זה לא מחזיק מים. הבעל מתוסכל, הוא לא יכול לראות את האישה עובדת, הוא מרגיש חסר ערך.
אתה אומר כאילו פמיניזם, אבל בפועל...
בדיוק, זה כאילו ניסו להתאים את זה לתקופה, אבל בכלל, בכלל לא. כי כאילו אומרים, זה לא מסתדר ככה. אז אני, זה קצת הפריע לי. אני חושב שבסרט המקורי, הדמויות היו אמיתיות, אבל הוציאו את הקרב ביניהם מעבר לכל פרופורציה. כאילו, הם נכנסו שם לאטרף וזה... עד הסוף אמר, בסרט הזה יש כאילו ניסיון להראות דמויות אמיתיות, אבל זה לא מצליח. כי הדמויות נעות משהו בין פרודיה לאוטופיה, או שהם זוג מושלם, או שהם באמת פרודיה של זוג. בהרבה מהסצנות פשוט טלי הייתה יכולה לשמוע אותי, אומרת, כאילו אני לא יכול לראות את זה כבר, למה הסרט כזה גרוע, למה הדיאלוגים מגוחכים, למה זה משעמם, למה זה צפוי, למה זה מעושה, אתה יודע, הניסיון להראות כאילו כמה הם הפכים, היא כשהיא גילה את הילדים, אז היא נתנה להם לאכול כאילו הם קורנפלקס והוגות עם סוכר, אבל כשהוא מגדל את הילדים, הוא הופך אותם לאובססיביים, לכושר ולתזונה, הקיצוניות הזאת זה, זה לא מסתדר, כאילו...
אבל תשמע, הסרט המקורי, מה שמאוד עבד חזק, זה הכימיה בין מייקל דאגלס וקטלין טרנר, שמראה להם גם, אתה יודע, "Remind Sing the Stone", וכאילו זוג ש...
זה המשיך את הסרט.
והכימיה ביניהם הייתה מאוד חזקה. נכון. השאלה איך פה עובד הכימיה בין השתי דמות
בעצם. לא, תראה, לא. האמת, אי אפשר... הרגע המפגש ביניהם הוא רגע מאוד מאוד קצר, אי אפשר לראות למה הם בעצם מתחברים... קשה לראות איך, למה במהלך החיים הם מרקרי, כאלה הפכים, אז מה מחזיק אותם ביחד? אני לא בטוח שיש שם, הקלש מגיע יחסית די מהר, הוא גם מתחיל מההתחלה, לא משנה. זה לא סרט טוב, הוא בטח לא יותר טוב מהמקורי, לא ברור למה עשו אותו, לא ברור למה שני שחקנים שיכולים לקבל כל תפקיד בעולם היום, למה זה מה שהם בוחרים לקחת?
כסף.
אתה רוצה... אולי, לא יודע.
בסדר, עבודת קיץ.
מה עם... מה עם קריירה? בכל אופן, לא, לא, לא סרט טוב. אני לא, לא
קרמר, נהניתי. קרמר, מקורי, דסטין הופמן ומריל סטריפ? מי זה היה?
לא חושב שמריל סטריפ. או, דסטין הופמן,
נכון? נכון? כן. מי שחקה
לא
איתו שם?
אני לא זוכר. צריך להסתכל.
לא מריל סטריפ? יו, איזה
לא, סרט. לא חושב. כן, כן, כן. עם הילד.
מה זה?
עם הילד. נכון, הם רבים על הילד.
הם רבים, הם מתגרשים, אתה יודע, כן, 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 כן.
אז זהו, אתה יודע,
אחרי היה בקרקר נגד קרקר,
למשל, אבל למשל, אם אתה משווה אותו לסיפור נישואין של אדם דרייבר וסקרלט ג'והנסון, שזה גם כן זוג מתגרש שהורס אחד לחיים את השני, אחד את החיים של השני. אז שם הסצנות של הריב היו מאוד, זה היה סרט מאוד אותנטי, מאוד נתן לך, אתה יודע,
כן.
לא יודע, כאילו, יכולת להרגיש את החיים.
כן, אבל זה יותר קומי קצת, אמרו להיות, אז הוא פחות עובד על הקטע הריאליזם.
אבל הוא לא קומי, אין לו ניסיון להיות קומי, יש לו ניסיון לתת אמירה מסוימת על, על, על המוסד הזה של הגירושין, על, על זוגות שמתגרשים והורסים. המקורים, אתה זוכר, דני דוויטו, מספר את הסיפור של מייקל דאגלס וקטלין טרנס. זאת אומרת, הסרט הוא לא עליהם, אלא הסרט הוא על העורך דין שלהם, כן. שמספר למישהו שרוצה להתגרש מאשתו, את הסיפור של זוג שהוא טיפל בהם. והוא אומר לו, אתה רואה, זה היה הסוף שלהם, אתה רוצה שזה יהיה אותו דבר? תתגרש. אתה לא רוצה, לך לאשתך ותגיד לה שאתה אוהב אותה. ככה נגמר הסרט. אז כאילו, זה הניסיון להגיד. כאילו, אם אתם מתגרשים, אל תלחמו, תעשו את זה אחרת. אז כדי, קומי יותר, פחות, בקיצור. לא, לא, לא נהניתי, לא הייתי הולך לראות עכשיו את מייקל דאגלס, אבל כן, אתה רוצה לראות סרט על הנושא, אפשר לראות את סיפור נישואין של אדם דרייבר וסקארלט ג'ונסון. טוב, בוא נעבור לסרט העיקרי שלנו.
The Sin of Meryl Streep.
כן, מריל סטריפ?
כן.
וואלה, אוקיי.
זכרתי טוב.
יפה. טוב, הסרט הפעם שראינו נקרא נתפסו על חם. הסרט מדבר על הנג תומפסון, שהוא היה כוכב בייסבול בתיכון, אבל הוא כבר לא יכול לשחק. חוץ מזה, הכל די בסדר, יש לו חברה מדהימה, הוא עובד כברמן בפאב הפלולי בניו יורק, והקבוצה אהובה עליו בדרך לאליפות הבייסבול. כשהשכן הפנקיסט שלו, רס, מבקש ממנו לשמור על החתול שלו לכמה ימים, הנג מוצא את עצמו לפתע סביב גנגסטרים מאיימים, כולם רוצים ממנו משהו, אבל הוא לא יודע מה, כשהלחץ סביבו הולך ומתהדק, הנג חייב להשתמש בכל התושייה והחוצפה שלו כדי להישאר בחיים, לפחות עד שיבין מה לכל הרוחות קורה כאן. אוסטין באטלר, השחקן הראשי כהנג, זוי קרביץ, איבון החברה שלו, רגינה קינג כשוטרת, הבמאי, דארן אהרונובסקי, שהסרט האחרון שלו שדיברנו עליו היה...
הלוויתן.
הלוויתן, שהיה ממש נהננו ואהבנו. זהו, אז אורן, מה חשבת על הסרט?
אני ממש שמח שאנחנו לראות את הסרט הזה, כי ממש נהניתי ממנו.
וואלה.
כן, כן, מאוד נהניתי. הסגנון שלו של קומדיית פשע מקסימה, פרועה, עשה לי מלא רפרנסים לתכנים שאני אוהב, מי שעובר שורות, דרך פייבק, דרך סרטים של גיא ריצ'י, ועד סרטי מסעות ליליים כמו שיגעון של לילה, של סקורסזה, או הנורה שראינו לאחרונה, מאוד התכתבת עם המון דברים. אפשר להגיד שהשם באנגלית לא עושה טוב את העלייה לעברית, כאילו, מצד אחד נחמד נתפסו על חם, כי זה זה, אבל מצד שני, קוט סטילינג זה מונח מבייסבול, והוא חובב בייסבול. זה מונח שגונבים, כשהחובט חובט בכדור, השחקן שצריך לרוץ גונב ומתחיל לרוץ קצת קודם, ואז תופסים אותו, זה קוט סטילינג, אז זה עוד כאילו דאבל מינינג שפה הולך לאיבוד, Lost in Translation, מה שנקרא. יש מלא דמויות צבעוניות, טימוניות כאלה, חמודות, הגנגסטרים הרוסים, השוטרת השחורה, העבריינים היהודיים, לא כן, היהודים, השכן הבריטי וכולי, זה מקסים בעיניי. יש משחק מעולה, אני חושב, גם של זוי קרביץ, גם של ליף שרייבר ווינסנט דאופוריו, שמשחקים את ליפה ושמולי החרדים. ומעל כולם אוסטין באטלר, אני חושב שהוא בתצוגת משחק, ג'יימס דינית, ברד פטית כזה, ברד פיט כזאת, מעולה. אהבתי את המראה, ניו יורק שנות ה-90, נראה נהדר, מאוד אותנטי, כולל ג'רי ספרינגר בטלוויזיה ברקע, וכל מיני רפרנסים כאלה חמודים, פסקול סוחף, יש קצת טוויסטים טובים, יש דיאלוגים ישעשעים, לא ברמת טרנטינו, אבל חמודים. אני ממש נהניתי.
וואלה.
כן.
טוב, תשמע, אני ממש נהניתי מהסרט.
אה.
כן.
למה אפשר לזה כזה בזהירות?
לא, אני אגיד לך, כי זה מאוד בייס אותי.
שנהנת ממנו?
כן, אני אסביר לך למה. אני אגיד לך למה.
מה היית?
לא רק שהלכתי לראות את הסרט לבד, הייתי לבד באולם.
מה?
האולם היה ריק. רק שורה אחת לפני האחרונה, בן אדם אחד יושב שורה אחת לפני האחרונה. אני. אולם... עכשיו, סרט מצוין.
נכון.
זה סרט מעולה. נהניתי מכל רגע. עכשיו, זה אחרי שבשעת הנעלמים היה אולם מפוצץ. ואני שואל את עצמי, לקחו סרט טוב, קאסט מעולה, סיפור מדויק, חכם, במאי, דארן אהרונובסקי, במאי מצוין, ונתנו לו שם של קומדיה, טריילר של קומדיה, ואמרו, אנחנו נהרוג אותו בקופות. אף אחד לא ילך לראות את הסרט הזה.
בארץ.
כן. וממש התבאסתי. ממש התבאסתי מכמה נהניתי מהסרט. כמה הרגו את הסרט הזה, הרגו אותו.
לא התבאסת שנהנת, התבאסת שלא עוד אנשים נהנו כמוך.
כן, מה זה נתפסו על חם? הטריילר זה קומדיית פשע, אני אמרתי לך שם.
הטריילר לא מתאים.
זה לא קומדיית פשע. זה סרט מתח, סרט פשע, הוא לא, אני מסרב לקרוא, אני לא צחקתי אפילו, לא חייכתי, מה זה לא צחקתי? לא חייכתי. זה לא קומדיית פשע זה משהו אחד. זה לא היה קומדיית פשע.
לא, יש בו יסודות משעשעים.
אין בו שום קטע משעשע.
לא, אין פה הרבה קטעים משעשעים.
לא.
אני לא מסכים, אני לא יודע עליה בכלל.
אוקיי, בסדר. בסרט עצמו יש שני סיפורים מאוד סטנדרטיים. בראשון, גיבור תמים שנקלע למאבק בין שתי כנופיות פשע, על הלוקסטוק, טו סמוקינג ברלס, סנאץ', פייבק, הידוע, אחד הסרטים שאני הכי אוהב עם מל גיבסון, מ-1999, אז זה כאילו תמה אחת, והתמה השנייה זה גיבור שיש לו מסלול מבטיח, וכל החיים לפניו, אבל הוא עושה טעות אחת, וזה משבש לו את כל התוכניות, ועכשיו הוא סוחב עכשיו את כל רגשות האשמה, והוא לא מצליח לחזור למסלול, Good Will Hunting, Pursuit of Happiness, אבל אם מדברים על, על, על ספורט, אז 8 Mile, ויש לא מעט סרטים על, על הספורטאי שעושה טעות אחת, ואוסטין באטלר, שזה לא שלא ראיתי אותו, ראיתי אותו בסדרה הזאת על הטייסים של מלחמת העולם השנייה.
וראיתי, אלוויס, לא יודע אם ראית את אלוויס.
לא, את אלוויס לא ראיתי, אבל ראינו אותו בחולית.
והיו זמנים בהוליווד.
ולא התלהבתי ממנו, הוא בסדר, אבל לא התלהבתי. ופה הוא כוכב.
נכון.
באמת, הוא מצליח לסחוב את הסרט הזה, והוא משחק מעולה, והוא ממש טוב. זוהי קרביץ, שחקנית מדהימה. היא מקבלת תפקיד קצת קטן מדי לטעמי, כאילו, אבל אין מה לעשות. זהו, צריך עוד להגיד אולי סרט קצת אלים, כן. אבל לא קומדיית פשע, וממש נהניתי מהכתיבה, ומכמה שהסרט מדויק, ואיכותי, ועשוי טוב, וזה בכלל לא קומדיה, ואין לי מה להגיד, חוץ מרוצו לראות.
אתה לא יכול להגיד שנהנית, וזה גם היה קומדיה, אתה צריך להגיד שזה לא היה קומדיה.
לא, זה באמת לא קומדיה. לא, כמות האלימות שהייתה שם, האלימות אמיתית, היא לא מתאימה לקומדיות.
לא, גם בטרנטינו יש אלימות אמיתי וזה סוג של קומדיה.
מי? לא נכון, תכף, אוקיי, בוא ניכנס לספוילר ואני אגיד לך למה זה לא טרנטינו.
יאללה.
א', האלימות. בקומדיות פשע, כולם חוטפים מכות, אבל לא קורה להם כלום.
בטרנטינו?
כן, לא יודע. גם טרנטינו, אני לא יודע כמה זה קומדיה.
טרנטינו זה אלימות מוגזמת. גם שפריצים של דם וכאלה.
ובית, כאילו, החברה שלו מתה. זה לא קומדיה. זה לא קומדיה, ואני לא יודע. כאילו, אני חושב שזה להפך. זה שאיבון מתה, זה כאילו מעלה את את הסטייקס.
את הסטייקס, כן.
וזה אומר, וואי, כאילו, יכולים לקרות דברים רעים, וזה אומר, אתה לא יודע מה יקרה, כאילו, כשפתאום הוא מבין שרודבים אחרי אמא שלו, אתה לא יודע אם זה יתפוס או לא יתפוס, כאילו, אם יצליחו או לא יצליחו, אז כאילו, אני חשבתי ש... והסרט הוא אלים, הוא חוטף מכות, ממש חוטף מכות.
כן, מוות כליה.
וכן, כן, והחבר שלו, כאילו, עם החתול, כאילו, אני חושב, כאילו, ואיך שהוא הורג את האחרים.
הרבה נשמתים.
כן, כאילו, זה לא, לא יודע, כאילו. קיצור.
אבל יש סודות קומיים. יש שם דמויות, הזוג חרדים האלה, עם היחסים שלהם, עם האמא שלהם, עם האידיש, עם כל הרפרנסים ליהדות, שהם מצד אחד... אל תרצח, הם לא שמעו, אבל לא לנהוג בשבת, הם מאוד מקפידים.
כן. בסדר.
לא, זה היה טיפוסים צבעונים כאלה, חמודים, והרוסים האלה מתנהגות המאפיונרית מוזרה שלהם. היה שם כל הקטעים.
זה לא יצחיק אותי.
סגנון, גיא ריצ'י גם לא מצחיק אותך. זה כאילו, אתה יודע, אותו סגנון כזה קצת. כן. יש בזה משהו משעשע.
לא יודע, אוקיי. מאוד אהבתי שהבייסבול מהשם, אבל בתוך הסרט עצמו יש לו
נוכחות.
יש לו נוכחות כל הזמן, דרך ההיסטוריה שלו, וכל הזמן היחסים עם האימא, והמשחקים של האליפות, הסרט מתקדם עם המשחקים של האליפות, עד כדי השימוש שלו במחבט, כאילו,
כן, כן, כן.
הבייסבול הוא חלק הוא מהותי, נכח, כן. כן, הוא, יש לו תפקיד.
דרן אירונופסקי, יש לו מה מישהו כזה בסרטים שלו, כאילו את הסרט אימא, ויש לו בכל, כמעט קוסם היה קצת רפרנסי, וגם פה היחסים שלו עם אמא, כמו שאמרת, הם מאוד משמעותיים, היא לימדה אותו את הבייסבול, כן. האבא שלו, לא, זה האמא לימדה אותו, לא האבא, והוא לא יכול להעביר יום בלי לדבר איתה, יש להם כן. יחסים מקסימה, הוא כל יום חייב דייב, אם הוא היה חוסר הכרה איזה יום, הוא ישר צריך טלפון דבר ראשון להגיד לה שהוא בסדר והוא בחיים.
זה היה מאוד הפתיע אותי, מי משחקת את האמא?
ראית בסוף?
כן, בטח.
לא רדר.
כן.
וואי,
כן,
איזה
כן,
יופי.
כן.
כן, זה היה הפתעה.
זה היה אפשר לראות את זה.
כן, כן. כן. וגם את הקטע עם האמא היהודיה של ליפה ושמולי, שבאים, שכאילו...
היא משחקת בסטאר טרק אגב, בסדרה הנוכחית.
וואלה, גם יש איזה קליק כזה שחיבור, היא אוהבת אותו, הוא כזה, היא אוהבת את הטיפוס,
הוא
כזה...
היא חושבת שהוא לא יכול להיות אלים.
כן, כן, היה כזה, שהם יושבים שם בארוחה עם המצבול הענק הזה, הקניידל הענק הזה, זה היה מצחיק, ושהם אומרים שהוא חצי יהודי, כדי שהתכוון, ואז הוא הולך לנהוג, החצי הלא יהודי נהג, זה היה בדיחה, זה היה עדות חמודה. זה היה חמודה קטע.
הפתיע אותי שרגינה קינג היא שוטרת מושחת. לא
כן,
ראיתי את זה,
זה
מגיע.
הטוויסט, זה הטוויסט.
זה הטוויסט טוב.
כן, כן.
כן. כמובן הפתיע אותי שאת זוי קרביץ, הם הרגו, זה נכון. מאוד הפתיע
אני
אותי.
אני הייתי בטוח שבסוף יגלו שהם לא הרגו, כי היא אומרת, ובכלל זה שוטר מושחת, אמרתי אולי עובדת לה בשביל להוציא ממנו מידע. ו...
כן, אתה לא יכולת לדעת מה קורה, עד שהוא מוציא את המצית.
כן, בדיוק.
כן. שזה הפתיע אותנו וגם את...
אבל עד בסוף שהוא מבין שהם אלה שהרגו, אז הוא סנאפ.
אז זה מה שאני אומר, כשהוא הוציא את המצית, זה לא הפתיע רק אותו, זה הפתיע גם אותי.
כן, כן, הבנת שזהו. ואז הוא כאילו מחליט להרוג גם אותם באותו דרך שמת בתאונה החבר שלו בפלשבקים.
כן.
שזה היה, כן, זה היה סוף מצמרר כזה כזה. כן, יש פה גם, אפרופו דרן אהרונופסקי, יש פה סגירת מעגל קצת, כי... אוסטין בטלר היה מועמד לאוסקר על אלוויס, והתחרה מול ברנדון פייזר, שאהרונופסקי עשה אותו בדובי לוויתן. וברנדון פייזר זכה, ועכשיו דרן אהרונופסקי ואוסטין בטלר, יחדו כוחות לסרט הזה, אז כן, סוג של סגירת מעגל חמודה.
נשארת לו פוסט קרדיטסין?
נשארתי, כן, כן, כן.
גם אני, כי זה היה מקסים. וגם הכתוביות שרצו, הן מקסימות.
נכון, היו בכל הכיוונים. מלמעלה למטה וימינה ושמאלה ותלפחות ופסקול.
עם החתול. והחתול, כאילו, הוא גם הייתה דמות מאוד משמעותית.
שבו החביאו את המפתח בתוך החבורה שצלם.
כן, כן, כן. עכשיו, החתול הוא מיוחד, זה לא חתול רחוב כזה. יש לו הרבה שיער והוא חתול כזה גדול.
חצי אריה, כן.
זה חתול מסוג מיין קון.
אוקיי.
ו...
זה לא ידעתי, אבל בסדר.
איך אני יודע?
לא יודע.
כי לבת שלי יש חתול כזה, בארצות הברית.
הוא גם נושך.
לא, הוא חמוד, אבל הוא מיין קון, והוא ענק, ויש לו שיער כזה, הוא נראה כמו...
שגם בתאיתו בארץ, בית הולך
לארץ. בית הולך לארץ, וכן, ועכשיו כשהייתי בחול, אז זה מצחיק, כאילו, מיד אמרתי, אה, זה מיין קון, כאילו, אבל החתול שלה יותר יפה. כן.
כן, הם יחפים חמודים, לא בלחתול.
כן, הוא חמוד החתול. אני חושב שהוא מוסיף המון לסרט. ובפוסט קרדיטסין הוא פשוט, הוא משחק שם, וגם בכתוביות הוא מסתובב, הוא הולך, הוא עושה, הוא חמוד נורא, אני חושב שהוא מוסיף המון.
כן, ובסוף הוא לוקח, זוכה בכסף, ושולח לי אמא שלו את הסג, הוא אומר לה, שלחתי לה חצי מכל מה שיש לי בחיים, $2 מיליון.
כן.
כן, מאוד נחמד.
כן, אחלה סרט. זה נורא עצוב. באמת, אני אומר לך שבאמת התבאסתי. כי אתה יודע, אמרתי לאשתי, אני הולך לראות את הסרט, נתפסו על חם. כאשר עבדנו, עבדנו. כאילו היא אמרה, מה זה נתפסו על חם?
יו, למה לא באתי? זה באסה.
לא, זה מה שאמרתי, אבל כאילו אמרתי, ממש נהניתי, אחלה סרט. לך תדע. המפיצים פשוט הורגים אותו, אני לא מצליח להבין למה, הם לא מבינים מה יש להם, גם הטריילר הוא קומדיה.
אז הטריילר, מיכל לא רצתה, בגלל הטריילר אמר לי, אני לא בא לי, לא בא לי.
ברור, אני ראיתי את הטריילר.
ואז חיפשתי מללכת, חיפשתי, ולקחתי את נועם, שהוא היחיד שהיה בבית, כי תמיר בתאילנד ובר היה באילת. אז לקחתי את נועם, שהוא על הגבול שבתחילה מתור לראות את הסרט הזה, ומה זה נהנה?
בטח.
איזה כיף.
בטח.
אומר לי, אבא, זה היה כמו שובר שורות. וכי, אתה יודע, יש תמים כמו ג'סי שנקלע לסיטואציה, ואז אומר לי, ובסוף, שהיה תמציד, והיה לו את הרגע וואו הזה, שהוא הבין שהם הרגו, אמר לי, זה היה בדיוק כמו שג'סי הבין שוולטר הרג את הילד. הרגע וואו הזה, הוא אומר, זה היה בדיוק את הדבר, כאילו עשה לו את החיבור הזה.
כן.
איך שמחתי שהוא נהנה, הוא היה דעת הרבה ממש טוב.
טוב. תשמע, זה באמת תקופה מורכבת בבתי קולנוע, אין הרבה סרטים טובים.
עוד מעט ישתנה, תגיעו סרטי אוסקרים, זה ממש, אנחנו חודש לפני, אבל זה כן, זה חודש שנות המלפפונים, בכל התעשיות וגם פה.
נכון. בסדר, אז אני עוד לא יודע מה נלך לראות בעוד שבועיים. יש מועמד שהוא לא מופיע, הוא לא מוקרן בקולנוע.
הוא לא קולנוע בארץ, אולי זה הקולנוע, אבל כן.
אז נראה, אולי, אני לא מת על זה. אולי לא יש שום דבר אחר. טוב, בסדר, בכל מקרה, סיימנו. את הפרק הזה, אורן ערך. אם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com, אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, שתפו אותם עם חברים, דרגו אותו באפליקציה. וזה סיימנו להיום.
יאללה, ביי. ביי ביי.